שלום לכולם, במסגרת סדרת השיעורים שלנו במדרש שיר. יש לי שמחה מיוחדת לחזור ולדרוש בשבחם של ישראל, בשבחם של שירי ישראל. הפעם אנחנו נדון, נתבונן קצת, מבט שני, קצת יותר מעמיק, בשירו של יורם תיארלב, קום והתהלך בארץ. שיר מוכר, שיר אהוב. ומין ראוי שנתבונן בו מעט. ותרשו לי לומר, אולי נעלה אותו בקודש. נציע התבוננות תורנית, אמונית, מוסרית, מיוחדת, על סמך המילים הכתובות פה, בלי להקם את הכתובים, בלי להוסיף עליהם. הדברים ינבעו מתוך המילים עצמן. אז אנחנו נקרא את השיר מתחילה ועד סוף, ומיד נעבור למדרש עצמו. קום והתהלך בארץ, בתרמיל ובמקל. ובוודאי תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל. יחבקו אותך דרכיה של הארץ הטובה. היא תקרא אותך אליה כמו אל ערש אהבה. זאת אכן אותה הארץ. זו אותה האדמה. ואותה פיסת הסלע הנצרבת בחמה, מתחת לאספלט ובנייני הרעבה, מסתתרת המולדת בישנית וענבה. וכרמי עצי הזית ומסתור המעיין עוד שומרים על חלומה וחלומנו הישן, וגגות אודמים על הר. על השבילים, המקום שבו הלכנו, עם חגור ותרמילים. קום והתהלך. קום והתהלך בארץ. השיר הזה באופן כללי נותן לנו הזדמנות למפגש, אבל גם להבנה של קדושת ארץ ישראל. קדושת ארץ ישראל, הייתי אומר, זה התוכן. התוכן הציורי, התוכן הנשגב, התוכן השירי, הקדושה, הצד הנבדל, הסמוי מן העין, שאנחנו צריכים ויכולים לחוש בארץ ישראל. לא רק את חיצוניותה, למרות שחיצוניותה ודאי היא מלבבת עד אין חקר, אבל פה אנחנו עוסקים בארץ הטובה, בצד לאכול מפריה ולסבוע מטובה. יש לארץ ישראל את פירותיה, ואין מי שחולק שתפוזי ג'פה ודאי עדיפים על תפוזי קליפורניה. אבל זה לא מתחיל בטעם החיצוני של התפוז. כפי הנראה, התפוז יונק מקדושתה של ארץ ישראל. סגולה סמויה, שהיא למעלה ומעל פרטי הארץ הזו. מעל המרכיבים הפיזיים והגשמיים שלה. כי אם תיקחו את האפר של ארץ ישראל, תשימו אותו תחת המיקרוסקופ, כנראה שמרכיבי האפר מבחינה כימית אולי זהה למקומות אחרים. אבל אנחנו צריכים לגלות את הסוד, להיכנס לפני ולפני, להתחבר עם הצד הפנימי של הקדושה הזו, ממש כפי שאנחנו מתיימרים, מתבקשים, יכולים ואולי אפילו חייבים להיפגש עם התוך של הזולת. וכי הזולת זו אותה מעטפת חיצונית של אור בשר וגידים ודם. חלילה, חלילה, כי בצלם אלוקים ברא את האדם. סודו של האדם, התוך שלו, נשמתו, הערך המוסף שלו, כפי שהדבר הוא לגבי אדם. ואם לא נשקוד על המשימה הזו, הרי שפספסנו את היחד. פספסנו את החברתיות, פספסנו את ההבנה של המימד האלוקי שבזולת. אוי לבושה, אוי לחרפה, אוי לחיים כאלו, שאנחנו פוסעים רק על המישור החיצוני שלהם. הם נופלים בחומריות משמימה. חומריות משמימה. זה מעניין שפרשת בראשית, כאשר אנחנו מצטווים על איסור הרציחה, תכף ומיד לאחר איסור הרציחה, מה כתוב? כי בצלם אלוקים ברא את האדם. אם אתה לא מגלה את מימד הצלם, קרוב לוודאי שתרצח את הזולת. אולי תרצח אותו בלשונך? חץ, חץ, שחוט לשונם. אולי תרצח אותו והקימת האף, באפן הרגו איש, ההוא. אולי תרצח אותו בלבנת פנים. אולי תרצח אותו בסכין. אולי תרצח אותו בשלט רחוק. מרחוק, בלי לראות את הלבן שבעיניו. זה תוצאה ישירה של העדר ההבחנה של צלם לוקים שבאדם. אותו הדבר אוכל גם לגבי ארץ ישראל. אם אנחנו לא בולשים ונציצים פנימה למימד הפנימי של ארץ ישראל, ארץ ישראל נהפכת לעסקת נדלן מוצלחת. אפשר לעקור, אפשר למטוש, אפשר למסור, אפשר להזניח חלקים שלמים שבה. כי לא התבוננו פנימה, לא ירדנו לעומקה, לא הבנו שהיא ארץ חמדה, ארץ צבי, ארץ הנבואה, ארץ החיים, ארץ ישראל, הארץ הטובה. יורם תהרלב, תהור הלב, לא כל כך יורם. יש לי גם ארש קוראים לו יורם, זה בסדר, אל תחשדו בשאני לא אוהב את השם הזה. אבל יורם תהרלב, בתהרת לב נפלאה, איש קיבוץ יגור, במבט המיוחד שלו, בעליו של השיר, ההר ירוק תמיד, מתבונן בנופיה של ארץ ישראל, מלמד אותנו פרק חשוב, שנעלה אותו בקודש כמובן, על פי יסודות של תורה. הסוגיה הזו בראש ובראשונה כמובן מתבררת במקורות הקודש. אבל כמה טוב להיווכח, שכל אדם ואדם בישראל מסוגל לראות את הדברים האלה בעצמו. כמובן שצריך לקחת את המושגים האלה שהוא תובע כאן בשירו, להכניס אותם אל תוך בית המדרש, ומתוך שדה התורה הם יתבהרו, יתבהרו, יתבררו, יתעמקו. והנה באנו לעשות את זה. יורם תהרלב, שתזכה לאריכות ימים, עד 120 בשמחה ובשלווה, תמשיך לשמח את לבבות בני ישראל ולקשר אותם לנופים הנפלאים, ותרשה לנו לדרוש בדקות הבאות את השיר הנפלא שלך. קום והתהלך בארץ. יש פה מספר תנאים שבלעדיהם לא נוכל להיכנס לפני ולפנים של קדושת ארץ ישראל. עדיין אנחנו נעמוד בחוץ. למה תעמוד בחוץ? עדיין אנחנו בחוץ. וראינו את ההשלכות המסוכנות שיש לעמידה מחוץ לקדושתה של ארץ ישראל. ראינו את ההשלכות. ותן חכם ויחכם עוד. אומר לנו יורם תהרלב, קום והתהלך בארץ. אתה רוצה לגלות את סודה של ארץ ישראל? קודם כל, קום. אל תשב. אל תהיה אדיש. אל תהיה פסיבי. אל תשב על הקורסה המעשה שקנית 14,000 שקלים. זה נחמד, אין שום בעיה. ישבתי על קורסה מעשה כזו כבר פעם אחת. כיף לא נורמלי, לא רציתי לקום. רק היו לי 5 מתחרים בני משפחה שהתארחתי אצלם. כולם רצו. הסתפקתי בכמה דקות. ואיך המסעד של הקורסה מעשה לך את הגן? זה משהו. אבל למשל לא תבין את קדושת ארץ ישראל לעולם. אולי רק את החומריות שלך ואת הנוחות שלך ואת התפנוקים. בקשת העידונים, כפי שאומר, מסילת ישרים במפסידי הזריזות. אתה רוצה להיפגש עם ארץ ישראל? היא מצפה לך מעבר לחלון. קום ותעשה מעשה. בצאתי לקראתך ארץ ישראל, לקראתי מצאתך. אני חוזר על המשפט הזה. רבי שלמה אבן גבירול. בצאתי לקראתך, לקראתי מצאתך. הוא אומר את זה ביחס לריבונו של עולם. בצאתי לקראתך, לקראתי מצאתך. ואנחנו נאמר, בצאתי לקראתך ארץ ישראל, האהובה, הנפלאה. לקראתי מצאתך. אבל איך אנחנו יוצאים לקראת ארץ ישראל? מה מידת המוכנות שאנחנו דרושים לה, נדרשים לה, מתחייבים בה, כדי שהיא תגלה את סודה? קום והתהלך בארץ. כי מה? כפשוטו. קום מן הכיסא. צא מן הבית והתהלך. תמטוש את המרחב הבטוח. את הווילה שלך, את הגן, צא, והתהלך. לך לך. תעשה פסיעה. תתאמץ. תתרח. שתי ממדים יש פה אם כן. עצם הקימה, המעבר ממצב הישיבה למצב הקימה. וקמת ועלית אל המקום ההוא. פרשת כי תצא. ודרשת ושאלת. יש לך ספק בדברי תורה? אומר לנו הפסוק. וקמת ועלית ושאלת ודרשת. אומר אונקלוס ודרשת. תטבע אולפן. דרשת. אתה צריך לטבוע. פעולות של תביעה. ארץ ישראל. גלי לי את סודך. אני יודע שאת מסתירה סוד גדול. ואת לא רק טילי האפר. ולא רק הסלעים. ולא רק הסלע הנצרב בחמה. גלי לי את סודך. עשיתי את שלי. השקיפה ממעון קודשך. עשינו מה שגזרת עלינו. תעשה עכשיו מה שהבטחת. ארץ ישראל. המעוטפת ומעולפת בסוד. עשיתי את מה שאני צריך לעשות. קמתי, ואני אפילו מתהלך. אבל זה לא מספיק. בתרמיל ובמקל. לא מספיק ללכת ד' אמות, אם כי קיימת בזה מצווה. כל ד' אמות שאדם הולך בישראל, מצווה. אבל יש מדרגה יותר גבוהה. כשאתה עושה את הדלת אמות, אתה תזכה לפשט של ארץ ישראל. אתה רוצה להיכנס למימד הדרש של ארץ ישראל? למימד הרמז? אולי גם לסוד? בבקשה. תרמיל ומקל. כשאתה לוקח תרמיל, אתה בעצם מבטר. אתה בעצם מבטר על סעודת המלכים שלך. אתה מבטר על כל תחולת הבית, שעלה לך אולי 2 מיליון שקל. ואתה לוקח את התמצית שבתמצית, את הנדרש לחיי שעה, ליום, ליומיים, לשבוע, אבל זה תדל, תובלת דרג לוחם, או פקל, קטן יותר. מספרים על תרמילו של א' ד' גורדון, שהיה יוצא לשדה. תרמיל קטן, ציקלון, מה היה בפנים? סנדוויץ'. פנקס של דפים חלקים שבו היה רושם את הגיונותיו אחרי כל מכת מקוש. כן? הוא היה תפוס שרפים ויושב לכתוב את התובנות שלו על האדם והטבע, על גאולת האדם. תרמילו נמצא עד היום בבית גורדון בדגניה א'. מי שעובר שם במקרה יכול להיכנס ולראות. תרמיל. וגם הכל. גם הכל. כשאתה לוקח תרמיל, אתה מוכן לקחת את המינימום, ובלבד כדי לצאת ולראות את הארץ הטובה. אתה לא זקוק לכל הבית שלך. אתה לא מערבב פרשיות. יש את פרשיית ביתי ומבצרי, ויש את פרשיית ההליכה בארץ. אתה לא לוקח את הפלאפון לדרך. אתה מתנתק, לא משנה, הרעיון. זה העניין של התרמיל. ואתה לוקח גם מקל. המקל, זו מעין הכרזה, אני צריך רגל שלישית. כי לא יהיה קל להלך בשני רגליים למקומות שאני רוצה לראות. אני צריך לטפס במקומות קשים. אני זקוק לרגל שלישית. כתוב שנוודי סין היו חורטים על מקלותיהם את כל מה שהיה עובר עליהם במסעות. פה ראיתי נחש, פה נחשף לי מעיין, פה הר גבוה שטיפסתי עליו וכמעט, כן? כמעט שמתתי על מקלותיהם, היו חרוטים בצורה ציורית כל קורות המסעות. לפני כמה שנים נתנו מתנה לרב ביגון, רבינו, ראש המכון, מקל מסע. מי שיוצא למסעות, כן, לטיולים של יום עצמאות ויום ירושלים, בעיקר יום עצמאות, יוכל לראות את הרב ביגון עם המקל, שהוא כמעט בגובה קומתו ויותר. כן, המקל. המקל של מי שהולך בדרכים. מי שיודע שבדרך אפשר למצוא לא פחות מאשר בבית, ובמיוחד בדרכיה של ארץ ישראל. קום והתהלך בארץ, בתרמיל ובמקל. מה יקרה אז? ואז! ואז, כשעשית את ההכנות האלו, ועשית אותן במסירות ובהקרבה, אז. וודאי תפגוש בדרך, שוב את ארץ ישראל, אז תפגוש אותה. יש פגישה. משהו יותר פנימי ייקלט בלבך. יישמע לאוזניך הרוחניות, מניין שהלב שומע, ונתת לעבדך לב שומע, מניין שהלב רואה, וליבי ראה הרבה חוכמה, מניין שהלב נופל, וליבי נפל. אז תפגוש את ארץ ישראל. ההכנה הזו, היא תזכה אותך במימד שלא פגשת מעולם בארץ ישראל. חשבת שאתה מכיר את ארץ ישראל? ודאי, אני גר בה כבר למעלה מ-30 שנה. ודאי, אבל אתה לא מכיר. ואתה יודע שלא הכרת. כשאתה לוקח מקל ותרמיל ואתה יוצא לדרך, אתה יודע שלא הכרת את ארץ ישראל. זה הזמן של רמת הפגישה. זה רמת הפגישה, זה מימד אחד. נקרא לו מימד הפשט של ארץ ישראל. אתם יודעים מה? מימד הדרש של ארץ ישראל. הייתי אומר שזה הצד התחתון של הדרש. אתה מתחיל להרגיש ריחות מיוחדים. מכירים את זה שיוצאים לטיולים? פתאום מרגישים איזו חיבה נולדת כלפי השבילים, כלפי המראות. זה הפגישה. זה מימד הפגישה. שאפשר להשיג אותו? בעצם העובדה שאתה יוצא ופוסע בשבילה. מדי תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל. למה שוב? אולי לא פגשתי מעולם. למה אומרים לי שוב? אני קשור לארץ ישראל. כל אחד מאיתנו קשור לארץ ישראל. אבל לא פגשנו אותה עדיין. והיום פגשנו אותה, שהלכנו בשבילים. למה זה קרוי שוב? כי בעצם ארץ ישראל היא בתוך הלב. אבל היא נשכחה מלב. היא נשכחה. על ידי הטיול היא חוזרת אליך. היא חוזרת. ושאתה פוגש אותה, אתה יודע שמאז ומתמיד היא הייתה בלבך. את בליבנו שוב. את בליבנו. האדם מגלה שמאז ותמיד הוא היה קשור לארץ ישראל. אבל היה צריך איזושהי פעולה כדי לחשוף את היש מיש. לא יש מאין חלילה. הזיקה לארץ ישראל היא לא זיקה מומצאת. היא לא יש מאין, היא לא המצאה, היא לא בדותה. חזרנו אל ארץ אבותינו, וכדאי להטות את האוזן ואת הלב. כל מי שצופה בנו, כל מי שרוצה להזין, נוכחותינו בארץ ישראל, היא חזרה לעצמנו, היא חזרה לנחלת אבותינו. לא ארץ גזולה בידינו, מאיש לא גנמנו. חזרנו הביתה. שוב תפגוש את ארץ ישראל. זה הפגישה, אבל זה לא נגמר בזה. הרומן הולך ומתעצם. הכניסה היא לפני ולפנים. הולכת ומקצמת. יחבקו אותך דרכיה של הארץ הטובה. פה זה כבר לא רק ארץ ישראל, זה כבר הארץ הטובה. פתאום מתחלף לשם. ארץ ישראל זה השגה הכללית. תרמיל ומקל, קימה והליכה, מזחקים אותנו בתחילת המפגש, ברמת הפגישה. ברמת הפגישה אנחנו קולטים את הקדושה הכללית של ארץ ישראל. אנחנו מרגישים איזו חיבה כללית וסתומה. כאשר אנחנו עוד יותר מעמיקים, ואם האוכל מתגבר התיאבון, ואנחנו חותרים יותר עם המקל, הולכים למרחקים גדולים יותר, אז אנחנו מגיעים למימד החיבוק. אבל שימו לב, היא כבר מחבקת אותנו. מקודם אנחנו אלו שעשינו את הצעד לקראתה, פה היא כבר הולכת לקראתנו. יחבקו אותך דרכיה של הארץ הטובה. היא רואה את היהודי, את הישראלי, שהולך בשביליה, והיא שואלת, אוי, מי זה בא לבקר אותי? אני אצא לקראתו. בצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך. בצאתי לקראתך, ארץ ישראל, לקראתי מצאתיך. חיבוק. חיבוק גדול גדול של ארץ ישראל. ואני כבר יושב מתחת לעץ האלון ולא חוזר ביתה. מכיוון שאין לי פלאפון, אשתי לא יודעת איפה אני. כשאני חוזר ביתה, עמוס חוויות, סליחה אשתי היקרה, אני גם מקווה שלא תקני, מצאתי אהבה נוספת. ארץ ישראל. ישבתי מתחת לעץ האלון, וחלמתי על ארץ ישראל שלי. כמה אני אוהב אותה. זה לא עומד בסתירה עם אהבתי אלייך. אולי אפילו זה מעצים את אהבתי אלייך. אבל גיליתי את ארץ ישראל היום. את סולחת לי? נו, נו, אם זה מה שעשית, ודאי וודאי שאני סולחת. ודאי וודאי. ואולי תסכימי לצאת את הילד המשותף, ניקח תרמיל ומקל, ונצא לטייל בשבילים. בשמחה, בשמחה. ביום ירושלים, בשמחה, בשמחה. יחבקו אותך דרכיה של הארץ הטובה. פה היא כבר לא סתם ארץ ישראל, במרכאות סתם, פה היא כבר הארץ הטובה. פה כבר יש כניסה, פה כבר יש לסבוע מטובה. לא רק לאכול מפריה, שזה דבר מענג של עצמו, אלא פה כבר זה לסבוע מטובה. משה רבינו התאווה להיכנס לארץ ישראל, ואולי אפילו להיות רק סתם ציפור בארץ ישראל. ציפור! להיות ציפור שמצפצפת בגן. בשחר. מאכול מפריה? דוכתא דלא כזכי, משה ואהרון. דוכתא שלא מקום שלא זכו אהרון ומשה להיכנס. ואנחנו חיים פה כבר כמה עשרות שנים. אוכלים מפריה וסובים מטובה, פלפלים. זה המימד של יחבקו אותך דרכיה של הארץ הטובה. אבל אל לנו נטעות. זה עדיין לא סוף המסע. יש עוד מימדי עומק גדולים יותר, שחוו אותם גדולי הדורות, רבי יהודה הלוי, שלום אסירייך, אהבת ארץ ישראל שפעמה ובערה בליבם של גדולי ישראל בכל הדורות, למדרגה מאוד נישאה, היא עוד רחוקה. ממה שהשגנו, אף על פי שגם מה שהשגנו עכשיו, עצם הפגישה והחיבוק, כדאי למות, כן? ליהנות ולמות ולעצום את העיניים, וכבר להרגיש שחיינו היו שווים, קצת לטעום את חיבוקה של ארץ ישראל. אבל זה לא סוף המסע, יש עוד מימדי עומק. החיבוק הוא עדיין בבחינה של אור מקיף, על פי תורת הסוד. האור מקיף הוא חיבוק של אור אלוקי גדול, אבל הוא עדיין לא חודר פנימה מספיק, הוא עדיין לא מתיישב יפה. בתוך עומק הרצון, עדיין לא. יש עוד מדרגות נוספות. זה השלב הבא. אם כן, בשלב הזה יחבקו אותך דרכיה של הארץ הטובה. דרכיה, הקדושה הכמוסה בדרכים, באפר, באבנים. היא תקרא אותך אליה בשלב הבא. כמו אל ארץ אהבה. היא תקרא אותך אליה. זו כבר ההזמנה לפני ולפנים. בזאת יבוא אהרון לקודש. בזאת יבוא אהרון לקודש. אם עשית את כל זה, בזאת יבוא אהרון. מה זה בזאת? זאת התורה. בזאת יבוא אהרון לקודש. עם איזה הכנה אתה מצפה להיכנס לפני ולפנים של קדושת ארץ ישראל? בזאת, בתרמיל ובמקל, בקימה והליכה, בשילוב שביניהם, בעצמת שלמות התנאים האלו, אז היא תקרא אותך אליה, ויקרא השם אל משה. הקול היוצא מן הפרוכת מזמין את משה להיכנס. קריאה, לשון של חיבה, שמלאכי השרת משתמשים בו, שנאמר, וקרא זה אל זה, ואמר. עומק הקדושה של ארץ ישראל, מופיעה פתאום וקוראת לי. אני שומע את הקריאה הזו בתוך ליבי. אני קרב אל הקודש. אסור ואראה את המראה הנורא הזה. אבל אני שומע בוודאות את הקריאה של ארץ ישראל. ואני נשבע לאמונים. היא תקרא אותך אליה כמו אל ארץ אהבה. קודש הקודשים. בלשון חז"ל נקרא חדר המיטות. ותניחהו בחדר המיטות. מלאכים פרק שמסתירים את יותם מפני כושר הקשר שהורג את כל בני המלוכה. איפה מצניעים אותו? בחדר המיטות. אומרים חז"ל, זה קודש הקודשים. חדר המיטות קרוי קודש הקודשים? אוי לאוזניים שכך שומעות! כן. אומר הרב קרליבך בספרו לב השמיים על חנוכה, קודש הקודשים קרוי חדר המיטות. זה המקום של הייחוד העליון שנשמת אדם ישראל מתייחדת עם הבורא. ארץ ישראל קוראת לנו אל חדר המיטות, אל הקודש הפנימי שלה, ושם אנחנו מתאחדים איתה. נפלא מאוד. היא תקרא אותך אליה כמו אל ארץ אהבה. זאת אכן אותה הארץ, זו אותה אדמה ואותה פיסת הסלע הנצרבת בחמה, ומתחת לאספלט ולבנייני הרעבה. אחרי שפגשנו את ארץ ישראל לפני ולפנים, אין כבר חשש לחזור לחיצוניות שלה, ולראות בחיצוניותה תמיד את התוך. פה כבר מתרחש הקשר המאוזן בין פנימיותה של ארץ ישראל לבין חיצוניותה. שימו לב למשפט הזה. זאת אותה הארץ. גם במפגשים חיצוניותה, עם האדמה, עם הסלע, עם האספלט, שמי שם אותו? אנחנו. וגם בנייני הרעבה, בנייני ישראלי, שאנחנו מתחנו עד השמיים, עד קו הרקיע, אין שום בעיה. אם הקדמת את המפגש עם התוך של ארץ ישראל, אל תחשוש. אכול מה שתאכל, ושתה מה שתשתה, ואי אתה ניזוק. יש פה הזמנה עכשיו לחיצוניות, גם לחיצוניות של ארץ ישראל, אל האדמה ואל הסלע, וגם לחיצוניות שמתבטאת בשכלול המציאות על ידי האדם. האדם שעושה כבישים, תעבורה ממקום למקום, שכלול חיי האדם, כבישי האספלט מאפשרת ניידות. בענייני הרעבה, גם הם, בין אם הם בתי המגורים, בין אם בתי עסקים, טכנולוגיה, אל תחשוש, אם פגשת את הפנימיות של ארץ ישראל, אך אהוב, אם פגשת את הפנימיות של ארץ ישראל, אל תפחד. החיצוניות שלך, השכלול והחיצוניות שלה, לא יפילו אותך יותר. זו אכן תהיה אותה ארץ. תמיד תראה את אותה ארץ, את אותה קדושה מקורית ויסודית, אתה תראה בסלעים שלה, בסלעים המתים והדוממים, לא רק באדמה, שעליה לפחות אפשר לזרוע, אפילו בסלעים שלה, אפילו לא רק את הפרה אתה תכונן, אלא גם את סלעיה אתה תכונן ותנשק, כאותו רבי זירא שהיה מנשק את סלעי עכו. הוא לא הסתפק בנישוק אדמתה, אדמתה לפחות מצמיחה, גם את סלעיה הוא היה מנשק, כי הוא ידע את סגולת הארץ הזו, וידע שחושך לא יחשיך ממנה, הוא ידע שגם הסלע המת לא יחשיך את סגולתה של ארץ ישראל, היא מצויה בתוך הסלע. אם עשית את ההכנות של הקימה וההליכה, של המקל והתרמיל, וזכית למפגש וחיבוק, וזכית גם אל ערש אהבתה, מעכשיו אתה יכול לקיים איתה את הרומן, גם עם חיצוניותה, וגם עם השכלול הטכנולוגי שלך כאדם בעל דעת, בעל שכל, בעל יכולת יצירה, אתה יכול לפעול למדת מלאכות על ארץ ישראל. אספלט ובנייני הרעבה. אבל זו עדיין תהיה אותה הארץ. אותו שכלול וטכנולוגיה לא תוציא אותך מערש אהבתה לחשוב שארץ ישראל היא עניין של נדלן ועסקים, כן? של ניתוק חלקי, כן? מסירת חלקי ארץ, השם ירחם. אתה כבר תדע שלתת חבל ארץ זה כמו לתת חלק מאשתך, חלק, כן? מגופך, למי תיתן? נראה מישהו ייגע בסערת ראשך ויתלוש אותה אם לא תיתן לו אגרוף בפרצוף. זה רק סערת ראש, אבל סערת ראש מכולי. אל תביט אל הצד הכמותי של סערת ראש. תסתכל למה היא שייכת. היא שייכת לי. זו אכן אותה הארץ. כל הקדושה היסודית מצויה בכל סלע, בכל פירור של אפר, בכל פיסת אדמה, גם מתחת לאספלט. וגם בענייני הרעבה. מי מסתתר מתחת לכל אלו? ארץ ישראל. מסתתרת המולדת, בישנית וענבה. בישנית וענבה, כי היא יודעת את סודו של בוראה, לכן היא בישנית, היא עומדת אל מול הבורא. קדושתה היא קדושה אילאית מאוד, לכן היא בישנית ולכן היא ענבה. ואנחנו מתקשרים לשם. וכרמי הזית ומסתור המעיין, עוד שומרים על חלומה וחלומנו הישן. החלום הכפול, חלומה של ארץ ישראל, לזכות שבניה ישובו אליה. כל מי שרואה מקום חדש בארץ ישראל אומר, מציב גבול אלמנה, אלמנה בלא בניה, ועכשיו שבנו, זה חלומה של ארץ ישראל. אבל גם לנו יש חלום, מה חלומנו? להיכנס לארץ אהבתה. זה החלום. איך אנחנו שומרים על החלום הישן? אחרי כל הפעולות שעשינו, אנחנו צריכים לעשות לשמור איזה פינה חמה. איך היא קרויה? וקרמי עצי הזית ומסתור המעיין. צריך מאוד להיזהר שמכסים את ארץ ישראל באספלט ובבתי ראווה. כדאי שנשמור לעצמנו את הזכות ואת החובה לבקר במעיין הנסתר, שהוא עדיין מחבר אותנו לקדמוניותה של הארץ הזו, לקדושתה. עצי הזית לצד הקדמוני הארכאי, עץ זית משדר נצח של זמן. כן, ארץ ישראל, כן, הזית. הזית המסוכס, גזעו המסוכס, מחבר אותנו למה שקדם לנו, לפעילות שלנו. והמעיין מחבר אותנו ליסודות הרוחניים. המעיין זה רמז על חוכמה. כדאי שכאשר אנחנו נמצאים בעצם הפעילות הטכנולוגית שלנו, השכלול האנושי, נזכור לבקר מפעם לפעם אצל עצי הזית העתיקים במסתור המעיין. זה יעזור לנו מאוד מאוד לשמור על קשר העין עם קדושתה. מאוד יעזור לנו. וגגות עודמים על הר וילדים על השבילים במקום שבו הלכנו עם חגור ותרמילים. כל השכלול הזה ששכללנו במהלך השנים הוא שמור מן המזיקים. ולמה? כי אנחנו שכללנו ובנינו על איזה מקום? על המקום שבו הלכנו עם חגור ותרמילים. זה מקום שבו מסרנו את נפשנו על ארץ ישראל. לכן אין בעיה למתוח רצועות של אספלט בבנייני ענק. כי שם הלכנו עם חגור ותרמילים.
כן?
מה שכבשנו ברגליים. כל טוב, חברים יקרים. נשתמע.
אבל למה הרמב"ם?